עניין אותי להתעסק עם אישה שהמיניות שלה לא מודחקת ולא ממושטרת. כתבתה של נטע אחיטוב. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. היא טיפסה את 95 המדרגות הביתה, וקיוותה שגיא, השכן מהדלת ממול, יהיה בבית ולבד, כדי שהיא תוכל לקבל סקס ענייני וחסר יומרות. הם היו מתנמנמים אחרי, ומי שהיה מתעורר במיטה הלא נכונה, היה קם וגורר את עצמו חזרה הביתה. אבל כשהגיע לקומה שלהם, שמעה את "Lovage" מתנגן אצל גיא, סימן מוסכם לכך שיש אצלו מישהי. לא היה לקוח לסקס עם זר בשירותים של בר, והיא נמנעה מלהזמין הביתה נערי ליווי. אז במקום זה, היא ראתה פורנו, עשתה ביד חזק, גמרה מהר מדי, אכלה בעמידה קערת קורנפלקס עם חלב, ונרדמה בשנייה שהראש שלה נגע במזרן. מתוך קלי ברק. חוקרת פרטית עם סיפור חיים טרגי, יתומה מאם, אב נהדר, מראה נערי, שיער מגולח, אופנוע, אקדח, כישרון לקונג פו, חוכמת חיים של חתולת רחוב והתמכרות למין. שמה, מזל מוריס, אבל כולם קוראים לה מזי. זו גיבורת ספר הביקורים של דריה שואלי, שהביוגרפיה שלה עצמה לא הייתה יכולה להיות רחוקה יותר מהביוגרפיה הזאת. למרות שהיא מכחישה את הטענה הזאת וטוענת בתוקף שהיא דווקא חיה בתחושת אאוטסיידריות מתמדת, שואלי, בת 49, היא סוג של אושייה תל אביבית. היא כבר הספיקה להקים שני סטארט-אפים, אחד בתחום האופנה, שגייס 3.5 מיליון דולר, והוביל אותה לגור בניו יורק לכמה שנים. היא יצרה ליין בגדים ייחודי, שמיוצר כולו מבגדים מיד שנייה שנגזרו ונתפרו יחד מחדש, ואז הקימה וניהלה חנות בגדי יד שנייה משובחים. היא הייתה ראש מערכת החדשות של אתר וואלה, סגנית עורך מוסף הארץ. היא הקימה את מגזין אלמה וכתבה תוכנית מערכונים לנשים בשם אפידורל, ששודרה ב-YES. כשאני מביטה ברשימת התודות של הספר, מופיעים שם הרבה אנשי ברנז'ה. את חברה של עורכים, עיתונאים, צלמים, אנשי אופנה וקולנוע, אני מניחה שלא הייתה לך בעיה להגיע להוצאת זמורה ביטן ולהציע להם את כתב היד שלך. אז מאיפה מגיעה תחושת האוטסיידריות? אני מסתובבת בעולם בתחושה של חריגות, מוזרות וקוויריות. זו תחושה פנימית שלמציאות החיצונית אין יכולת משמעותית להשפיע עליה. גם כשאת בחדר עם כל האנשים הנכונים במרכאות, את יכולה להיות שקועה בתסביך המתחזה. מבחינת מגדר ומיניות אני הטרו, אבל מרגישה קוויר. יש לי הרבה תכונות שנחשבות גבריות, ויש לי תחושה שאם הייתי חיה בגוף של גבר, היה נחסך ממני המון חיכוך עם העולם. אבל יש בזה גם יתרונות, כי בעמדה כזאת אי אפשר לרצות את כולם, ומראש אי אפשר להתאים. ואולי המפתח לתעלומה הזאת תמון אי שם בילדות של שואלי והמשפחה שבה גדלה. ההורים שלי נפרדו די מהר אחרי שנולדתי, ובעצם אף פעם לא גרתי עם אבא שלי, אמציה. אני זוכרת שבכל לילה התפללתי שלא אשאר בת יחידה. אמא שלי התחתנה מחדש עם מייקל שגידל אותי בפועל והם נתנו לי אח ואחות. אבא שלי התחתן עם תמרי, שאי אפשר ממש לקרוא לה אמא חורגת שלי כי היא גדולה ממני רק ב-14 שנה, והם נתנו לי עוד 9 אחים ואחיות. אז יש לי 11. איזה מין הורים הם היו? אבא שלי ותמרי היו היפים. הם גרו בהתחלה בחוות שער הגיא, עוד לפני שהיה שם חשמל וטלפון. אחרי זה הם עברו למצפה רמון. אחר כך למדרשת בן גוריון, שם הם גרים עד היום. אני נולדתי בתל אביב, וכשהייתי בת 16 עברנו לראשון לציון. חזרתי לתל אביב בסביבות הצבא. אמא שלי עסקה בתרגום ובעריכת תוכנות, ואבא שלי היה מדריך ירי בשבק ומגבניק. הוא היה ממקימי הימם ולימד אותי לירות בגיל 6. אחר כך הוא הפך לחקלאי, קורט עצים שמוכר עצים להעסקה, מחלק עיתונים, כל מיני עבודות כאלה. כיום לה ולבן זוגה, נועם שיזף, עיתונאי ובמאי סרטים דוקומנטריים, יש 3 ילדים. שלמה יצחק, בן 10, יוסף רימון, בן 8, ותמר מזל, בת 6. כולם נקראים על שם אנשים יקרים לליבם של הוריהם. גם אצל נועם יש ביוגרפיה דומה מבחינה משפחתית, פרדות והרבה אחים ואחיות. לכן מה שאנחנו רואים כאחד ההישגים הגדולים שלנו, הוא שהצלחנו להקים משפחה קטנה ויציבה, ולהעניק לילדים שלנו בית אחד. אני ממש רואה את השלווה שזה משרה עליהם, את הנינוחות. איך בעצם נולד הספר הבלשי הזה? הכל התחיל עם הדמות. היא פשוט נולדה עם סיפור הרקע שלה. באה קומפלט. לא המצאתי אותה מבחינתי. הבחירה היחידה שלקחתי היא לא להתנגד לזה. אני אישה מאמינה ומבחינתי זה מה שקיבלתי כדמות, וזהו זה. היא מכורה למין ואני לא אצנזר ולא אשנה. כתבתי את הספר בלי מודעות. אני זוכרת שראיתי את סצנות המין של סאגה נורן בסדרה הגשר והרגשתי גאולה. זה כל כך טבעי שם. בדיעבד אני יכולה לומר שעניין אותי להתעסק עם אישה שהמיניות שלה לא מודחקת ולא ממושטרת. זה עוזר לי לנקות את הראש, כי יש לה חוסר ויסות של אנרגיה. עשית תחקיר על התמכרות למין? על האופן שבו זה משפיע על נשים? עשיתי תחקיר מאוד יסודי, חוץ מעל החלק הזה של ההתמכרות למין. בהקשר הזה לא התבססתי על שום דבר, רק על הדמיון שלי. זה היה הדבר שבאופן מודע לא רציתי לחקור אותו. הדמות של מזי ישבה לי בראש כמו שהיא, ובכוונה לא רציתי לתת לעובדות לבלבל אותי. התמכרות, בין אם למין ובין אם לכל דבר אחר, היא סוג של הרס עצמי. גם האקט עצמו וגם החיפוש המתמיד אחרי האמנה הבאה. דמיינתי שזו הרגשה. בדיעבד ראיתי את הסרט בושה, שבו מייקל פסבנר מגלה מכור למין, והייתה הרבה הלימה לדמות של מזי. מבחוץ יש לו תדמית של אדם חזק, בטוח בעצמו, שלא משדר חריגות. אבל בתוך כלכלת הנפש שלו, ההתמכרות מנהלת אותו, והוא מאוד בודד בתוך זה. אצל מזי זה יושב על צורך להוציא החוצה רעש אמוציונלי. בספר לא מצוין מה הוביל אותה להתמכרות. יש רק פרט אחד לגבי סקס בילדות שלה. כשהייתה בת 14 היה לה רומן עם גבר בן 42, שעד אותו רגע שימש דמות אב בשבילה. מזי תופסת את זה כרומן לכל דבר ועניין. היא לא רואה בעצמה מישהי שעברה ניצול מיני כנערה. זה מותיר לקוראים ולקוראות את האפשרות להחליט איפה הם עומדים ביחס לזה. אם הם מאמצים את התפיסה שלה כלפי זה, או שהם מסתכלים עליה מבחוץ ואומרים, אחותי, עברת פה משהו לא מתאים כל כך. למרות שמזי מכורה למין, עדיין אפשר לגרום לה שיימינג בזירה המינית. כלומר, זה שאישה נהנית מסקס לא אומר שהיא מותרת לכל אדם ובכל סיטואציה. הקושי בשיימינג הוא הבושה. ומזי לא מתביישת, אבל היא כן כועסת כי הגברים סביב מעזים להגיד לה שהיא צריכה להתבייש, בזמן שהם לא מתביישים במעשים שלהם, כמו בגידה באישה שלהם, שוחד או הטרדה מינית. את זוכרת את הסיפור של אלנבי 40, שבו אישה שיקורה רקדה על הבר וקיימה יחסי מין עם כמה גברים והסרטון הופץ? אז בתקופה ההיא עוד הייתי בפייסבוק והתקיימו שם ויכוחים לוהטים, שבהם רוב האנשים טענו, ברור שזה אונס, איך אפשר בכלל לרצות דבר כזה? אבל היו גם מי שאמרו, מי אתם שתגידו שהיא לא רוצה את זה ותפקיעו ממנה את הזכות שלה לבחור בזה? כלומר, את האג'נסי שלה. מישהי מהחוג החברתי שלי תקפה אותי כשטענתי שזה אונס. היא אמרה לי, אין לך מושג על מה את מדברת, וסיפרה לי שהייתה תקופה ארוכה בחייה שככה התנהלה. היא מה שמכנים אדם נורמטיבי, אישה חזקה, עצמאית, אימא מהממת, כל הקלישאות שאת רוצה. השיחה הייתה גרמה לי להטיל ספק במה שאני חושבת על חירות מינית ועל בחירות מיניות. הבנתי שאני לא יודעת הכל ושיכולה להיות אישה שזה מה שהיא בוחרת. האפשרות של בחירות מיניות מתוך agency, מתוך חירות, מנוגדת לגמרי למה ששואלי חובה במקום ההתנדבות שלה בדירת החירום של סלעית, ארגון סיוע של עיריית תל אביב יפו ומשרד העבודה והרווחה לנשים במעגל הזנות. סלעית מעניקה תמיכה בכל הרבדים, ודירת החירום מיועדת באופן ספציפי לנשים שאין להן בית, היא מספרת. הנשים בדירה עוסקות לרוב בזנות רחוב, הנקודה הכי נמוכה וקשה בתחום. 100% מהנשים בדירה, אבא שלהן או דוד שלהן, או השכן שלהן תקף אותן מינית, בדרך כלל בגילאים 3-6, ותמיד נוספו לזה עוד שכבות של התקפות מיניות, אונס קבוצתי או ניצול מיני קבוע, בין אם מצד שכנים, תלמידים, ילדים בשכונה, אחים, דודים. הן באות מבתים בלי שום גיבוי. אין מישהו בבית שמגן עלייך או מאמין לך, או אומר לך שזה לא בסדר מה שעשו לך. להפך, את מקבלת את המסר שזה באשמתך. כולן בפוסט טראומה מורכבת. מה כוללת ההתנדבות? בעיקר להיות שם יום קבוע בשבוע. הרעיון הוא שאישה שהחיים חילקו לקלפים יותר טובים, רואה אותך ואוהבת אותך. זה חלק מבניית אמון עם העולם, שהיא מחזקת וחשובה. המקום עצמו הוא חלל שאפשר לדבר, לעשות צחוקים, לראות טלוויזיה, לחגוג חגים וסתם לשרוץ בו יחד. לפעמים הן באות רק להתקלח ולאכול, לפעמים הן באות לקחת קונדומים. לא משנה מה הסיבה, העיקר שיבואו. שואלי מציינת שהתחילה להתנדב שם אחרי שסיימה לכתוב את הספר, כך שמזי לא נולדה מתוך ההיכרות איתן. אבל אולי ההתנדבות נולדה בעקבות מזי. אולי, לא חשבתי על זה בכלל. מזי היא לא אישה בזנות, היא אישה שמכורה למין. היא לא בסטייט אוף מיינד שמין זה הדבר היחיד שיש לה לתת לעולם. להיות אישה בזנות לא קשור למיניות בשום צורה. זה אולי קשור למיניות רק בראש של זנאים ולמי שעושים לזנות גלוריפיקציה. אבל במציאות זנות קשורה לניצול ולכוח. זה סחר בבני אדם. אין לזה שום קשר למיניות של אנשים, לתשוקות שלהן. באחת הפעמים שניסינו לשוחח בטלפון, שואלי אמרה שהיא לא יכולה לדבר כי היא נמצאת בבית חולים עם אחת מהאנשים מהדירה. משהו שקשור בסמים, אני שואלת? האישה הזאת היא אחד המקרים הנדירים של אישה בזנות רחוב שלא משתמשת בסמים, עונה שואלי. הלכנו לבית חולים בגלל סיבוכים שקשורים בלב שלה. כשמישהי מהן נכנסת לגמילה, התקווה שלך נוסקת, ואת צריכה לנהל את התקווה הזאת. כי גמילה זו דרך חתחתים. הן יכולות לעבור 40 ניסיונות גמילה לפני שיצליחו. בימים אלו, שתי המטופלות שאני הכי קשורה אליהן, נמצאות בשני מצבים הפוכים. אחת בגמילה, אז אני באופוריה של תקווה, ומחכה שיתנו לי אישור לבוא לבקר אותה במוסד גמילה. השנייה כבר חודש לא באה לדירה. ישנה בחוץ ברחוב. היא בתקופה מאוד לא טובה. יש לה תואפות של שנאה עצמית ואנשה עצמית. היא האישה הראשונה שפגשה אותי בדירה ועשתה לי סיור שם. הראשונה שנדהמתי מסגנון הדיבור שלה, שמזכיר לי את שלי או של כל אחד או אחת מהחבר'ה שלנו. היא עמדה מולי כמו תמונת מראה. ראיתי בה את עצמי בגרסת הקלפים הפחות טובים. כשאישה שאת אוהבת נמצאת במצב קשה, את ממש צריכה להחזיק את עצמך, לא ללכת לחפש אותה. אבל אי אפשר. היא צריכה לעשות את הדרך שלה בעצמה. אני חושבת עליהן כל הזמן, כמו שחושבים על החיות. אם הן עוברות משהו קשה או לחילופין טוב, זה כל הזמן בראש שלך. איך עוזרים הביתה לילדים אחרי יום קשה של התנדבות בדירה? את לומדת שלפעמים עדיף לא לחזור ישר הביתה, אלא לעשות עצירה. לפעמים אני סתם ממשיכה להסתובב על האופניים, ולפעמים זה דווקא כן עוזר לחזור ישר הביתה. הילדים יודעים שאני מתנדבת עם נשים מחוסרות בית. יוצא שאנחנו עוברים שם לפעמים כדי להקפיץ פירות, אוכל, בגדים. כל הבית מגויס לזה כדי שזה יתאפשר. זה קדוש. זה חייב לקרות תמיד, ביום ובשעה קבועים, כי הנשים האלה צריכות יציבות. החלק הכי מעניין הוא שמאוד טוב לי בדירה. אמרו לנו את זה בהכשרה, שלא משנה כמה טוב אני זה יהיה, את מקבלת יותר ממה שאת נותנת. לרוב את יוצאת משם עם מטען משמעותי ולפעמים גם עם התרוממות רוח. הקשרים שנוצרים הם מאוד קרובים. אני אוהבת גם את הצוות וגם את המטופלות, אהבת נפש. הרגעים הקשים הם שאת עוזרת למישהי להתלבש ולהתאפר, ואז היא אומרת לך שהיא יוצאת לעבודה. זה הרגע שבו נופל עלייך סלע. ברור שבא לך שהיא לא תצא לעבודה הזאת, לא עכשיו ולא בכלל. מה השיעור הכי גדול שלמדת שם? המסקנה הכי גדולה היא שהמשימה של כולנו היא לחנך את הילדים שלנו לא לראות אנשים אחרים ככלי להגשמת הצרכים של עצמך והרצונות של עצמך. את פוגשת שם נשים כמוך, לא עלובות נפש, לא חסרות השכלה, לא כאלה שלא עשו שום דבר בחייהן. אלה נשים אינטליגנטיות, רעותות, מצחיקות, נשים רגילות שהחיים כפכפו בצורה כל כך יסודית. אנחנו לא בסדר כחברה שאנחנו מפקירים אותן. אישה בזנות זו אישה שהחברה הפקיעה ממנה את הזכות להגיד לא. היא חבשה את הפאה הבלונדינית, הכניסה את העדשות הירוקות, לבשה את השמלה הלבנה הצמודה והעקבים הלבנים הגבוהים, ודרך הרחובות האחוריים הלכה לאלנבי, מקווה למצוא כמה גברים מהסוג הישן, כאלה שאיבדו את הבתולים בגיל 12 ועשו סקס כמו שגוזרים ציפורניים, כי צריך. בזמן האחרון זה נהיה מסובך לקבל מין בלי לקבל מכות. ילדים חדשים שעשו כסף חדש נערו אל העיר ושינו את שער החליפין לנדלן ולסקס. היו להם תספורות מוקפדות, חולצות נקיות ופה מתונף, והם היו אכזריים לכל מי שהריח מחולשה. עמוד 97. את הספר של שואלי ערכה נועה מנהיים, שקובעת כי מדובר בספר בז'אנר הנאו-נואר, כזה שלא מונע על ידי העלילה, אלא על ידי דמויות. כזה שהעיר, תל אביב ומזג האוויר, הקיץ הישראלי הקיצוני, משחקים בו תפקיד משמעותי. כזה שיש בו בלש קשוח ופעם פטל. רק שכאן הם אותו אדם. אני מציינת בפני שואלי שכולם מפרסמים עכשיו רומנים בלשיים, ובכולם מחכב גיבור או גיבורה, אאוטקאסט. כזה שיש לו או לה ראייה מפוקחת ונקודת מבט חיצונית על העניינים. זה הבון טון של התקופה. איך זה לכתוב בז'אנר הכי פופולרי של ימינו? זה מזכיר לי את עולם הסטארט-אפים. שם, כשאת מייעצת, רוצים שתחתמי על הסכם סודיות, מתוך מחשבה שזה יגן עליהם מחיקויים. אבל שום דבר לא מגן מחיקויים, כי יש ציידגייסט, כי השוק מבשיל יחד, וכי דור שלם גדל על אותם רעיונות, ולכן עולות להם מחשבות דומות בזמן דומה. אני חושבת בהקשר הזה על אייזיק ניוטון וגוטפריד לייבניץ, שפיתחו את החשבון האינפיניצימלי באותו זמן, באופן בלתי תלוי זה מזה, אחד באנגליה ואחד בגרמניה. אז כולנו כותבים בלש באותו הזמן. אני לא מיוחדת, אני חלק מדור, שבילדות המוקדמת גדל במציאות של שחור לבן, ואז התבגר לתוך מציאות כאוטית. בתוך הברדק הזה יש כמיהה לחזור לסיפורים שבהם ברור מי הרעים ומי הטובים. מצד שני, בז'אנר הספציפי שכתבתי בו, הנאו-נואר, מגניב אותי שהכל בעצם אפור. זה רק לכאורה שחור ולבן. את מרגישה חלק ממסורת ספרותית? אני כותבת סיפורת, לא ספרות. פיקשן לעומת ליטריצ'ר. סבבה לי עם זה. לגבי ז'אנר הבלשית, זה כיף להיות חלק ממסורת ספרותית, שלדעתי היא מפוארת ומהממת. גם הדמות היא חלק ממסורת סיפורית ומתייחסת ליצירות קולנוע וטלוויזיה שאני אוהבת. נראה שלא כתבת את הספר כדי להרשים. נכון, בהופעת סטנדאפ של שחר חסון, הוא מבקש ממתנדבים מהקהל לתת לו את התיק שלהם, ואז הוא מוציא את חולת התיק על הבמה לעיני כולם. באחת ההופעות הוא הוציא אזיקים מכוסי פרווה ושאל את בעלת התיק, תגידי, את מטורללת? ההרגשה שלי היא שכשספר שלך יוצא לאור, את בעצם מאפשרת לכולם לפתוח את התיק שלך, לראות את חולתו ולתהות אם את מטורללת. בימים אלו עובדת שואלי בצוות הקהילה והתוכן של Space Mesh, סטארט-אפ בתחום הקריפטו שמבקש לחזור לרעיון המקורי שהניע את המטבעות הקריפטוגרפיים, ביזור, צדק חברתי ושוויון. הרעיון הוא לייצר מטבע חדש, שמיועד עבור אנשים רגילים, ולא בשביל עושר מהיר, מסבירה שואלי. עבור אומנים, אקטיביסטים, אנשים עם הכנסה נמוכה. לא צריך ידע טכנולוגי מוקדם או ציוד מתוחכם בשביל לכרות את המטבעות שלנו, וכולם יכולים לעשות זאת מהמחשב הפרטי שלהם עם טביעת רגל אקולוגית זהה לזו שפולט מחשב רגיל. במקביל, היא שוקדת על ספר המשך בכיכובה של מזי שובת הלב, כותבת ספר בז'אנר אחר וגם תסריט, שעל שניהם ביקשה לא לפרט בשלב זה. אני בן אדם רעב בהגדרה, היא מסבירה את המרץ שלה. עניין אותי להתעסק עם אישה שהמיניות שלה לא מודחקת ולא ממושטרת. כתבתה של נטע החיטוב. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.